קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
שלום לכם, אני יאיר רווה, ולתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. היום זו תוכנית מספר 389. ברוכים הבאים ליום רביעי, 9 בבוקר, 7 ביוני 2023, י' ח' סיוון תשפ"ג ג' אני אעזור להעביר לכם את הזמן עד גלפלרויט. ודיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. תודה לעומר סנש, לבן אש, ליה שפיגל, תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם. תודה לכם שאתם מאזינים כבר 389 פעמים. ותודה לקואמי, שזה הכל פה לכבודו. ובהשראתו. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר ומשוגר בחסות סינמטק תל אביב, ושם השבוע הם ממשיכים להקרין את לעיתי דוק אביב, ומחווה לפסטיבל ירושלים מלאות לו 40 שנה, מחווה של הסינמטקים, שיקרינו את מיטב הסרטים שהוצגו בבחורה בפסטיבל ירושלים ב-40 השנים האחרונות, סרטים שאחר כך הפכו לסנסציה, על סרטי פולחן, ללעיתים, ללעיתי אינדי, ללעיתי ארט-האוס, השבוע יוקרן שם ברוכים הבאים לבית הבובות של טוד סולונדס, וביום שלישי הבא, קרוב, 13 ביוני, בשעה 6 בערב, תהיה בסינמטק, הקרנת טרום בכורה להפלש, הסרט החדש של DC Comics, זה יהיה בסינמטק. וגם מוקרן שם השבוע באופן סדיר ומסחרי, הסרט האיטלקי שמונה ערים, ועליו אנחנו נדבר בהרחבה בחצי השני של התוכנית. וגם סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על מעלה. אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם, אתם רוצים להתייעץ, אתם יכולים ליצור קשר או לבדוק באתר או להגיע ליום הפתוח ולראות מה קורה שם. יש הרבה סרטים מאוד מאוד אקלקטיים לדבר עליהם, מאוד שונים זה מזה. הדבר היחידי שמצאתי שמחבר בין שלושת הסרטים שאני מקווה שנספיק לדבר עליהם בתוכנית הזאת, זה שהם בוימו על ידי זוג או שלישייה. אף אחד מהסרטים שנדבר עליהם לא בוים בסולו, ביחיד. טרנד? צירוף מקרים? לא יודע. אל תקשיבו, איזה יופי. זה לא הנס זימר. וזה לא לודוויג גורנסון. זה דניאל פמברטון הבריטי. שלוקח את המיטב של הנס זימר, את הבומבסיות של הנס זימר, ואת העצבנות, הטיקים האלה, הקטנים האלה, של לודוויג גורנסון, ויוצר פסקול פשוט נפלא לסרט ספיידרמן החדש, ספיידרמן אקרוס דה ספיידרוורס. ואני פותח ואומר, הדבר שהכי אהבתי בסרט זה את הפסקול שלו, פסקול נהדר, אני מאזין לו מאז שראיתי את הסרט. לרגעים פסקול בנאלי, הוליוודי, כזה קצת בומבסטי, אבל זה פסקול עם קטעים מוזיקליים ברורים, התחלה, אמצע וסוף, לא רק טרקים קצרים, אלא ממש שירים, כלומר יצירות, סוויטות של, של, של יצירות. מאוד מאוד יפה, מאוד אלקטרוני, ומאוד מתאים לסרט. אז אנחנו נתחיל ונדבר על ספיידרמן במרחבי מימדי העכביש, או ספיידרמן בממדי הכביש 2, שיצא בסוף השבוע האחרון. תראו, הסרט הוא כמעט שעתיים וחצי, ואני מעריץ מאוד גדול של השעה הראשונה שלו. אני יכול לדבר עליה בסופרלטיבים. השעה השנייה ככה נורא מתברברת שם, אבל זה מגיע לקליימקס. אז הדבר הראשון שאני רוצה שיהיה ברור, אני חושב שאולי בשבוע מאז שהסרט יצא, זה כבר נודע, אני גם כתבתי על זה אצלי, איכשהו פספסתי את הנקודה הזאת לפני שנכנסתי לסרט, לא ידעתי את זה, אבל אני חושב שזה חשוב לדעת, זה חלק ראשון משניים. כלומר, הפינאלי, זה לא טרילוגיה, זה שני סרטים, אבל הסרט השני חולק לשניים, שעתיים וארבעים, אני מניח שעוד שעתיים וארבעים, לא רואה דרך שמגמור את זה. כלומר, שהסרט הזה נגמר, לא נגמר, אלא יש לו מין to be continued בסוף. כדאי לדעת את זה. כשהולכים לסרט, כי אחרת כשאני ישבתי שם ואמרתי לעצמי, וואו, עכשיו הולכת להתחיל המערכה הסופית האחרונה, אוקיי, מאוד מאוד מעניין אותי מה הולך לקרות, תפס אותי הרגע הזה שם, ואז to be continued, וזה נעצר, וממש התבאסתי. אז כדי להימנע מהדבר הזה, שאני חושב שאם הייתי קורא לפני, אז הייתי יודע, אבל לא קראתי, באתי כזה בלנק. גם באתי בלנק, כי אני חייב לומר שהגעתי קצת עם איזשהו סוג של עייפות החומר. לא הייתי ממעריצי ספיידרמן בממדי הכביש הראשון, הסרט זכה באוסקר לסרט האנימציה הטוב ביותר. לא יודע, הרגשתי שזה איזשהו סוג של ניסיון כזה קצת נואש מצד אולפני סוני ומרוול למצוא דרך להחיות או להקים מחדש את המותג של ספיידרמן שקצת התברבר להם, ונהיה באמת איזשהו סוג של בלגן עם העולם, עם המולטיברס שלהם ועם הטרילוגיית ספיידרמן הזאת של פיטר פארקר עם תום הולנד, ואז הם פתאום פותחים איזשהו סוג של פורטל חדש ויוצרים עוד דמות של ספיידרמן של מיילס מורלס ביקום אלטרנטיבי ובסרט אנימציה. האנימציה נראיתה נהדר, אבל הסיפור לא מאוד מאוד עניין אותי, לא היה מאוד מוצלח, אז לא הייתי מחסידיו הגדולים של הסרט. וגם היה את ספיידרמן דרך הבית השלישי בטרילוגיה, שגם מפגיש את שלושת הספיידרמנים מהסרטים הקודמים, וגם שם הרגשתי שאוקיי, זה היה מענה, זה היה נחמד, זה היה איזשהו סוג של קרשנדו לא רק לטרילוגיה של סרטים, אלא לתשעה או שמונה סרטים, ל-20 שנה של סרטי ספיידרמן, זה היה מעניין. במין סוג של מין מופע איחוד, אבל גם הרגשתי מאוד חזק את הבלגן שיש שם, וזו מין תחושה של לדחוס כמה שיותר פנימה, ולהלהיב את הצופים עם עודף ועודפות וגודש, ולא עם איזשהו סוג של משהו שהוא ברור וחד משמעי ויציב ונחוש, אלא אם בואו נזרוק את הכל, כולל את קיור המטבח פנימה, ומשהו ידבק. אז קצת הרגשת כל סרטי, כל השנים האחרונות בעולמות של ספיידרמן, שהוא גיבור שאני מאוד מאוד מחבב, כל אלה בעולמות של החיבור של סוני יחד עם מרוול, לא, לא עבד לי לגמרי. לכן הגעתי סקפטי לסרט הזה, אמרתי, אוקיי, זה ימין עוד מאותו דבר, עוד פעם, עוד דבר כזה. וקודם כל, הסרט החדש מתחיל ב-20 דקות של פרולוג פנטסטי, שמספר את סיפורה של גוון סטייסי, ספיידר וומן. שוב, צריך להיזכר, לא חייבים לראות את הסרט הראשון, אבל כן צריך להבין שאנחנו נמצאים בעולם כזה של מולטיברס, שיש הרבה מאוד יקומים מקבילים, ובכל יקום מקביל יש לו את הספיידרמן שלו, ולכל ספיידרמן שלו יש את סיפור משלו שהוא סיפור עצמאי, אבל יש להם נקודות השקה בין כל הדברים. זה מוסבר בסרט עצמו, זה לא צריך לדעת את זה לפני. לדעת שיש יקומים מקבילים, וביקום אחד יש את מיילס מורלס שהוא ספיידרמן, ויקום אחר יש את גוון סטייסי שהיא ספיידר וומן, ויקום אחר יש את פיטר פארקר שהוא ספיידרמן. והוא גם ספיידרמן אלטרנטיבי לפיטר פארקר אחר שמת בסרט הקודם. אז הרבה מאוד ספיידרמנים צצים ביחד, ואיכשהו לכל אחד יש את הסיפור שלו, וכשהעולמות האלו מתנגשים, אם אני לא יודע, דרך הכי טובה שאני יכול לנסות לתאר את זה, אז איכשהו צריך לפתוח את הפלונטר הזה בין כל הספיידרמנים ובין כל היקומים. אוקיי, זה מין הרעיון הכללי של הסיפור הזה. 20 דקות הראשונות בכלל לא עוסקות לא בספיידרמן ולא במיילס מורלס, הגיבור של הסרט הקודם, אלא בגוון סטייסי. 20 דקות מאוד מוזיקליות, נהדרות, ממש טובות, שמציגות את הבעיה הגדולה הזאת של כל הספיידרמנים, כנראה, בכל היקומים ובכל הזמנים ובכל הסרטים. יש לה סיטואציה שם שהיא דומה מאוד לסיטואציה של מיילס מורלס מהסרט הקודם, שבו אבא שלה הוא שוטר, והוא חושד בספיידר וומן שביצעה פשע, רצח. והוא לא יודע שהספיידר וומן היא בעצם ביתו. זה הסיטואציה, הסיטואציה שכאמור, ראינו אותה גם בגרסה אחרת בסרט הקודם, ועכשיו היא מצאת פה. אלא שכאן נכנס עניין של באמת המעבר בין היקומים ובין העולמות, ואיזשהו סוג של יחידה שאמורה לעשות סדר בין היקומים, ולדאוג שהקנון לא ייפגש. זה דווקא משהו שמצחן בעיניי. כי זה לוקח את העולם של הקומיקס ומכניס אותו לתוך העולם של הקולנוע, מתוך הבנה שבקומיקס הרי יש כל מיני סדרות נפרדות של אותה דמות בקומיקסים שונים, אבל יש אמור להיות איזשהו עורך ראשי שידאג שהקנון הגדול של המיתוס, המיתולוגיה של הדמות הזאת, לא תיפגע ותשמר גם כשכותבים שונים עושים אותה. אז יש את הקנון שבו בכל יקום דמות, גם אם הדמות שונה, אבל יש נקודות מפנה עלילתיות שצריכות להופיע בכל הדמות האלה. צריך להיות העכביש, וצריך להיות הקטע הזה של הדוד או הדודה שמתים, או האבא, ויש כן, הנושא של הטראומה בכל אחד, זה כי אחרת לא יכול להיות דמות של ספיידרמן בלי זה. אם הבנתי נכון, זה הסיפור של יחידת הקנון, ואז נכנס לסיפור שלנו ספיידרמן מיילס מורלס, והמעבר הזה בין היקומים, במרדף אחרי דמות שנקראת ספוט, נכון? ספוט קוראים לו? או דה הול, איך קוראים לה? לדמות הזאת, קוראים לו, כן, ספוט הולס קוראים למה שהוא עושה, שהוא עושה חורים בתוך היקומים, ומה שנראה כמו איזה דמות זניחה בהתחלה, הפך להיות באמת סכנה מאוד משמעותית לכל היקומים האלה בהמשך. אז הסרט מתחיל מצוין, וכשהוא נכנס פנימה לתוך הסיפורים, אחד הדברים הראשונים שאי אפשר להתכחש אליהם, זה כמה שהסרט הזה יפה. הסרט הקודם היה יפה, האנימציה הייתה יפה, כי היא ניסתה לגרום לנו להיזכר בזה שהיסוד של ספיידרמן זה בקומיקס. אז קצת היה מין אפקט כזה של דפוס, כאילו שאנחנו רואים את האנימציה מודפסת על נייר ממוחזר, כזה זול, שיש מריחה של צבע, שהכל כזה קצת מודפס כפול. אז בסרט החדש, כל יקום מאופיין על ידי איזשהו סוג של סגנון אנימציה משלו, ויש שם דברים פשוט נהדרים. הסרט ויזואלית מאוד מאוד יפה. צריך לתת קרדיט לבמאים שלו, מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה, המאסטר מיינדים שלהם, שאחראים על ההפקה ועל התסריט, זה פיל לורד וכריסטופר מילר, אנשי סרט לגו ורחוב ג'אמפ 22, באמת אנשים מוכשרים, אני חייב לומר, והם הצילו את הסמכויות לשלושה אנשים, חוקין דו סנטוס, קמפ פאוורס, הוא היחידי מביניהם שאנחנו מכירים את שמו, קמפ פאוורס, תסריטאי שכתב את אתמול בלילה במיאמי, ואת סול, את נשמה של פיקסר, והיה שותף לבימוי של הסרט ההוא, ומשתתף נכנס כשותף לבימוי בסרט הזה, וג'סטין קיי תומפסון, אחד מגיע מעולם הייצוב, אחד מגיע מעולם התסריט, ואחד מגיע מעולם האנימציה והסטורי בורד, וכל אחד כזה היה אחראי יותר לתחום שלו, תחת עיניים הפקוחה של פיל לורד וכריסטופר מילר, שדאגו לכתוב ולנהל את כל הדבר הזה. ובאמת מבחינה ויזואלית הסרט מאוד, מאוד, מאוד מרשים. אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם פה, זה כשאני בא בטענות לסרטי לייב אקשן של מרוול וגיבורי על וסרטי אקשן, שהם נורא ארוכים, כי אני חושב שסרט, כשכותבים, גם אם כותבים תסריט של 120 עמודים שאמור לצאת לסרט של שעתיים, כשהולכים לצלם את הסרטים, אז הסצנות מתארכות, תמיד סצנה שמצלמים אותה, אז השחקנים מדברים יותר לאט ממה מה שכתוב על הטקסט, יש יותר פאוזות, יש יותר קטעי האקשנים יותר ארוכים ממה שהיה נדמה, ולכן סרט שהיה מתוכנן, אני לא חושב שאף אחד מתכנן שיהיה סרט של שעתיים וחצי, שלוש, אני חושב שזה יוצא ככה, ואין להם את הזמן או את החשק או את הרצון להדק ולקצר את זה אחר כך בעריכה, ולכן הסרטים יוצאים ארוכים. ככה חשבתי. והנה מגיע סרט אנימציה. סרט אנימציה, ככל שאני יודע, לא עובד כמו סרט לייב אקשן. הוא עובד בזה שמה שכתוב על הנייר ככה, מציירים את זה. לכן הסרטי האנימציה אמורים להיות מאוד מאוד נאמנים לתסריט. אין פתאום תוספת דיאלוגים, אין פתאום פאוזות שלא היו שם, וכל אמור להיות מאוד מאוד לפי הנייר, לפי מה שכתוב, ככה מציירים את זה. ולכן, פעם ראשונה שאני מרגיש שהסרט הזה של שעתיים ושעתיים ועשרים, כמעט שעתיים וחצי, באמת נכתב ככה. וזה קצת מעיק, כי אפשר היה לקצר לדעתי, באמת אני חושב שסרט מתערבל ומתפתל בכמה מהסיקוונסים שלו, אבל הוא עובד על פי כל הגיון שאנחנו מכירים מסרטי הפתקאות, שבכל פעם הוא עובר לוקיישן, אבל במקום לעבור ללוקיישן אחר על כדור הארץ, הוא עובר אל יקום אחר, ואז אנחנו כזה עושים כזה גלישה בין היקומים שבהם הסרט הזה מתרחש. אז ויזואלית הוא מרשים, מבחינת הסיפור שלו היה מעניין, ההבנה הזאת שבכל יקום יש איזשהו גורל שהוא חתום מראש, ואז אחד הגיבורים שלנו אומר, רגע, אבל אני לא, אני רוצה לנסות לשנות את הגורל הזה, אז האם הוא יצליח לשנות את הגורל הזה, או האם הניסיון שלו לשנות את הגורל הזה שאומרים לו, אתה לא יכול לשנות את זה, האם הוא יגרום לאיזשהו שבר עצום בין כל העולמות והיקומים. זאת הדילמה שיש שם. האם יש גורל מוכתב מראש, או שאפשר לשנות אותו במעשה ידינו ובבחירות שאנחנו עושים ומה שקורה. וזה עובר באמת בין היקומים, חלקם משעשעים מאוד, חלקם מצחיקים, חלקם מודעים לעצמם, חלקם פרודים, חלקם יותר דרמטיים, אבל יש באמת גודש עצום בסרט הזה, והגודש הזה לא מגיע לכדי מיצוי. אז אני מאוד אהבתי מאוד התפעלתי, אני אומר, מאוד מאוד מרשים. הפתיחה, הייתי קצת יותר קריר ואדיש, וטיפונת מוכזב בחלק השני, אבל עדיין יצאתי מזה שחיכיתי מאוד שהפסקול של הסרט שהלחין דניאל פמברטון יצא כבר בספוטיפיי ובסטרימינג למיניהם כדי להאזין לו, כי יש בו רגעים מאוד מאוד מוצלחים. למשל, הקטע הזה. זה המפגש של גווין סטייסי עם אבא שלה, שלא יודע שהיא ספיידר וומן.
Thank you.
אז קצת הנס זימר, קצת לודוויג גורנסון, קצת מההשפעות האלה של שני המלחינים שעבדו עם כריסטופר נולן בשנים האחרונות. אבל בעיקר אני אוהב את זה כמחלת הסאונד והפעימות שיש שם, זה קצת מזכיר לי דיפש מוד. אז יש לי, נדמה לי שדניאל פמברטון, יותר משהו חשב על הנס זימר, חשב על דיפש מוד. אלבום חדש לבן פולדס, אחרי המון זמן, כמה זמן עבר מאז האלבום הקודם שלו? לא זוכר, לפחות 6 שנים. וזה מתוכו.
Sure that we can take Wait, too much more. Pray that there's a bottom somewhere in sight. Brothers and sisters, hold tight.
בן פולדס, אלבום חדש. אני חושב שנשמע ממנו עוד בהמשך, או היום או בשבוע הבא. בואו נדבר קצת על סרטים, עוד קצת על סרטים, ונעבור מהסרט הכי הוליוודי, הכי שובר קופות, הכי סרט שמאיים להכניס מיליארד דולר, לסרט הרבה יותר צנוע, שתמצמצו ותפספסו אותו. סרט נקרא 8 ערים, הוא סרט איטלקי, הוא סרט שזכה השנה בפרסי דוויד דונטלו, של, שזה פרס האקדמיה האיטלקית לקולנוע, אבל הבמאי הוא בכלל במאי בלגי, ביום את זה עם, עם בת זוגו. לבמאי קוראים, אתם מכירים אותו, קוראים פליקס, איפה זה? פון חונינכן, ולבת זוגו קוראים שרלוט ונדרמר, שהיא שחקנית ושותפה לבימוי בסרט הזה. אנחנו מכירים אותם כשחקנית וכבמאי, הם עשו את הסרט את Beautiful Boy, ילד יפה, סרט לאמזון עם סטיב קרל וטימותי שלמה, שהם מכרו לסמים, והתחילו דרכם בסרטים בלגיים, ועכשיו הם עשו סרט אמריקאי, ועכשיו הם עושים סרט איטלקי, פתאום. לפני שבוע ננעל פסטיבל קאן לשנת 2022, ואתם בטח שואלים את עצמכם, מתי נראה את סרט לשנת 2023? בשבוע שבר ננעל קאן 2023. אתם בטח שואלים את עצמכם, מתי נראה את סרטי קאן 2023 בישראל? אז אני מניח שבחודשיים הקרובים נראה את הבולטים שבהם, או את האמריקאים שבהם, או את זוכי הפרסים הגדולים, הפרסים הגדולים, נראה את זה בין עכשיו לפסטיבל ירושלים בחודשיים הקרובים, את הבולטים. כל שאר הסרטים מהתחרות הרשמית, האם נראה אותם? התשובה היא כן. אבל זה יהיה בעוד שנה. איך אני יודע? כי אני רואה מה קורה עכשיו בבתי הקולנוע. עכשיו, בבתי הקולנוע בישראל, מתחולל לו פסטיבל קאן 2022. אז שמונה ערים, שעליו אנחנו הולכים לדבר, הוא סרט שזכה בפרס חבר השופטים, בפסטיבל בשנה שעברה בטקו יחד עם איה, הסרט הפולני, שכבר היה לפני כמה חודשים בסינמטק, הסרט הנער מגן עדן, שזכה בפרס התסריט בפסטיבל בשנה שעברה, עכשיו נמצא בה... בבתי הקולנוע, קרבה, הסרט הבלגי, גם מסתובב עדיין בבתי הקולנוע ובסינמטקים, אח ואחות, הסרט הצרפתי של של דפלשן, מציג בבתי הקולנוע, צירים לנצח, מציג בבתי הקולנוע, טורי ולוקיטה, מציג בבתי הקולנוע, עכביש קדוש, היה לפני כמה שבועות, או עדיין יכול להיות שתמצאו אותו פה ושם, כל הסרטים האלה הם כולם סרטי, כאן 2022, וגם פשעי העתיד של דיוויד קרוננברג משנה שעברה, שדילג על בתי הקולנוע בארץ, חוץ מכמה הקרנות סינמטקיות וטרום בחורות, עכשיו הוא זמין ב-VOD. אוקיי? אז משולש העצבות הגיע מהר, ואיה ומבט מבפנים, והלכתה לעזוב, כל אלה היו בשנים, בחודשים האחרונים, אבל רוב הסרטים מהתחרות הרשמית של כאן 2022 יצאו עכשיו, לכן אני מניח שרוב הסרטים של כאן 2023 יצאו בעוד שנה. זה סבלנות, תוך שנה הכל מגיע. אז שמונה ערים, הוא סרט שאני גם לגביו, אני קצת בדילמה, הוא מאוד מאוד יפה. זה מדהים, אותה ביקורת שיש לי על ספיידרמן בממדי הקווי 2, היא תהיה זהה לביקורת שיש לי על שמונה ערים, שהוא ההפך המוחלט. זה זה, אבל גם הוא סרט מאוד ארוך, סרט שנמשך שעתיים וחצי, וגם הוא מאוד מאוד יפה לעין, ומאוד יפה לראות אותו, ונעים כזה להסתופף בצילו, סרט איטי מאוד, שלוקח את הזמן, מספר סיפור שנמשך על גבי שנים, בנופים הכי יפים, שיש באלפים ובהימלאיה, ואני יודע שהרבה אנשים, בייחוד בעולמות האלה של הסינמטקים ומנויי הסינמטק ושלישי בשלייקס, הנושא זה שכשיש שיש נופים יפים בסרטים, זה כאילו זה מספיק להם. אז מי שנופים יפים בקולנוע מספיקים להם, זה הסרט. כמו לביקור באלפים מבלי לצאת מבית הקולנוע או מהבית או מהעיר. אבל בתוכו יש סיפור, והסיפור הוא לא יודע, הוא לא... היה לי קשה עם הסיפור הזה. סיפור ידידותם וחברותם של שני בנים. זה מתחיל כשהם בנים ונפגשים בכפר קטן ונידח באלפים. האיש, הילד שמגיע מהעיר הגדולה, מטורינו, והבן היחידי בכפר הנידח הזה שנמצא שם, עם הדיאלקט המקורי, המקומי, ועם החיים האלה של רק לגדל פרות ולחלוף פרות וליצור גבינות ולטפל מבחינת תיירותית במה שקורה מסביב. זה קצת, אחד לילד המקומי קוראים ברונו, אז קודם כל לא מדברים על ברונו, ושנית זה אפשר הזכיר לי את לוקה וברונו, שגם קצת חברות כזה של, של ילד שמגיע לכפר קטן באיטליה, אבל זה לא סרט של פיקסאר, זה סרט איטלקי, של במאים בלגים, והחברות הזאת נמשכת לאורך שנים, הם נפגשים, שוב, זה חברות לגמרי, כל מי שמצפה שזה יהפוך לרומן, זה לא, זה פשוט חברות בין שני אנשים שנתקעים על פסגת הר, וכל מה שיש להם זה אחד את השני. וכשיש איזושהי טרגדיה, או טרגדיה משפחתית, שמחזירה אותם אחד לחיים של השני, אז הם מחליטים לעשות משהו לזכר אותה דמות שהלכה לשניהם מעולמם, והייתה קרובה לשניהם, ולעשות משהו ביחד לזכרה, הם מקימים איזשהו סוג של בונים בית ביחד בראש ההר, ואיכשהו חיים את החיים קצת לזכרה, ולומדים להכיר אותה. זה אחד מהם כזה לומד להכיר את אבא שלו, ולהתוודע אל החיים שאבא שלו היה רוצה שיהיה לו, והדילמה שלו, איזה חיים הוא רוצה, אם להמשיך את דרכו של אבא שלו, או לחיות את החיים האחרים שהוא רוצה לעצמו. ואז הנדודים האלה בין הדימוי הזה של שמונה הערים, זה דימוי שמגיע מהעולם הנפאלי, מהעולם הבודהיסטי, שכל העולם כולו הוא שמונה הערים. ואז יש גם את ההרים האלה, באמת פסגות מדהימות ביופיון של האלפים, וגם הערים שהוא מגיע אליהם בנפאל. דמי לי, אם זה הייתי נכון, זה אנפורנה, ולא האברסט שם, אבל לא בטוח שזה הייתי נכון. אז המסע הזה של האיש הזה, שרק הולך לאותו ילד חלשלוש מהעיר הגדולה, שבכל פעם שהוא עובר איזשהו גובה מסוים, מיד נתקף מחלת גבהים, ונהיה חלוש, ולא יכול להמשיך יותר, והופך את הנושא הזה של להגיע לפסגות הערים, ממש לאובססיה שלו, מטפס עוד ועוד ועוד, ומגיע ונהיה ילד, מילד קטן וחלש לילד גדול וחסון, ממש ילד הערים, מישהו שרוצה להיות ילד הערים. אז הסיפור הזה שיש בו משהו עדין ויפה, ואיזושהי סוג של דילמה, איזה חיים אני רוצה לחיות, איפה אני רוצה לחיות את החיים האלה, מה המקום האמיתי שלי, הכל יפה, הכל מגיע במינונים מאוד קטנים. זה סרט שיש בו כל הזמן עלילה, אתם מכירים, יש את הסרטים האלה שהם נורא איטיים, כי לא קורה בהם שום דבר, הם פשוט שוטים ארוכים ויפים. זה סרטים שאני אוהב באופן כללי, ואלה סרטים שאני באמת אוהב. זה סרט שיש לו כל הזמן סיפור, זה סרט שמבוסס על רומן, נראה רומן איטלקי די מוכר, לא הכרתי אותו, אבל כנראה סיפור שמסופר לאורך שנים, וזה אומר שהסרט הזה במשך שעתיים וחצי, כל הזמן מספר סיפור, כל הזמן יש בו עלילה, כל הזמן אנחנו רואים את ההתפתחות של החיים, של שני האנשים האלה, הפרידות והמפגשים החדשים, המשפחות שמוקמות והפרידות והתלאות, ויש כל הזמן איזשהו סוג של תחושה, קצת מין איזשהו רעיון מלודרמטי שחוזר שם, שכאילו שהחיים קשים להם, חיים כזה, הם עוברים חיים לא פשוטים, בעיקר חיים של איזשהו נטל פיזי, של לחיות על ראשי הרים, וחיים את החיים האלה, את הבדידות ואת הריחוק, שרוצים את הריחוק, אבל לפעמים הריחוק הזה הוא גם קשה, אבל דווקא בגלל שהוא כל הזמן עסוק בלספר סיפור, איזשהו משהו מהייחוד הקולנועי שבסרט הולך ומתמסמס, יש לו רגעים באמת באמת מאוד מאוד יפים, אבל הרגעים האלה קצת הולכים לאיבוד ומדללים בתוך שעתיים וחצי, שמנסים לספר איזשהו סיפור, והסיפור אף פעם לא מגיע לאיזשהו סי גדול ומשמעותי, אלא כל הזמן נשאר במקום כזה סטטי. העליות והירידות הן רק של הערים. אז מצד אחד, סרט יפה. מצד שני, הוא לא מספיק טוב. הוא לא באמת, באמת טוב. אבל סרט ששמחתי להיות במחיצתו, להיות בעולם שלו, להיות זה. וכן, יכול להיות שהגעתי לגיל שבו אני כבר מחפש סרטים שיש בהם נופים יפים. ואולי זה מספיק לי. נקודה נוספת שיש בסרט הזה, נגענו לזה קצת גם בשבוע שעבר, העניין הזה של הערבוב, הקולנוע הבינלאומי הזה שמערבב בין, כלומר, של מי הסרט הזה, של מה הסרט הזה, מה הסרט איטלקי או לא איטלקי. הסרט איטלקי לחלוטין, דובר איטלקית, רוב המימון איטלקי, אבל הוא קופרודוקציה בין איטליה ובלגיה, כי הבמים הם בלגים, וזה היה הרעיון שלהם, והיוזמה שלהם, והתסריט שלהם, והם הפכו את זה לסרט איטלקי לכל דבר. חלק מהאיטלקי, באיטליה אני יודע שהם לא שלחו את זה לאוסקרים, כי הפריע להם שהבמים לא איטלקים. מצד שני, בפרסי האקדמיה, הם לא הפריע להם שהבמים לא איטלקים, ונתנו לסרט הזה את פרס הסרט הטוב ביותר, אבל הבמים לא נתנו את פרס הבימוי של זה. הרעיון הזה של כאילו, זה שבוע שבר דיברנו גם על הכביש קדוש, הוא סרט דני, של במאי דני, אבל ממוצא מוסלמי, ו... דובר פרסית שמתרחש, העלילה מתרחשת באיראן, והסרט מצולם בירדן. זה סרט דני, זה היה נציג דנמרק לאוסקרים, ודיברנו על זה שיש עכשיו את הילד הנער מגן עדן, או ילד מגן עדן, שזה סרט שוודי, שהיה נציג שוודי לאוסקרים, אבל זה סרט שוודי, במאי שוודי, אבל הוא דובר ערבית, מתרחש בקהיר ומצולם באיסטנבול, בטורקיה. כלומר, השאלה הזאת, מה הופך סרט לאיטלקי, מה הופך לסרט לשוודי, מה הופך סרט לדני? עכשיו, כבר שנים, כל פעם שיש קופרודוקציה, אז ברור שבסופו של דבר מה שמכריע זה מאיפה הכסף. הזהות של הסרט היא הזהות של הכסף שממנו הסרט מגיע. זה, אבל עדיין, אני לא יודע, סרט, האם סרט שוודי, אם הוא לא דובר שוודית, והוא לא מתרחש בשוודיה, ואין שם סיפור שוודי, אני לא יודע את הדברים, זה כאילו, זה נורא נורא מבלבל אותי, הדברים האלה. עכשיו, הסיבה היחידה שאנחנו מתעסקים בזה, זה כי עדיין יש מקומות לנושא של ייצוג לאומי. האוסקרים, ואני יודע שבאקדמיה האמריקאית מדברים על לשנות את הדבר הזה, האוסקרים עדיין עוסקים בנושא הזה של קולנוע לאומי, שכל מדינה ממנה את הנציג שלה. ואז כששוודיה ממנה סרט שוודי, אבל שמתרחש בקהיר, או דנמרק שולחת סרט דני, אבל שמתרחש באיראן, זה אומר משהו על האופן שבו הם מגדירים את הזהות הלאומית שלהם. יכול להיות שצריך לוותר על העניין הזה של להגדיר קולנוע על פי זהות לאומית. ועדיין, ואז כאילו, באמת, יש עדיין את העניין הזה של פרסי האקדמיה המקומיים, מתייס, בישראל יש את העניין הזה שיוצרים שהם לא אזרחי המדינה, ותושבי המדינה לא יכולים בכלל להיות מועמדים. לא רק לא לזכות, לא יכולים להיות מועמדים. לי קשה עם זה. אבל זאת ההחלטה שיש פה. הבוקר התפרסמה הידיעה שגולדה, הסרט של גיא נתיב, יהיה סרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים, ב-13 ביולי. צפוי, תארתי לעצמי שזה יקרה, אבל הנה סרט של במה ישראלי שפעיל באמריקה, והגיע סרט כסף בריטי בעיקר כדי לצלם סרט שמתרחש בישראל, אבל דובר אנגלית. הסרט, ככל שאני יודע, הוא לא קופרודוקציה הישראלית, למרות שלא מעט מהאנשים, גם מהשחקנים וגם אנשי הפוסט-פרודקשן הם ישראלים. אבל הנה, זה סרט שבאמת יש לו איזשהו סוג של משהו שכשהוא יגיע לישראל, ואני מניח שהוא מוקרן בפסטיבל הקולנוע בירושלים, בתור גאווה מקומית. זה הסיפור שלנו, זה הסיפור של המקום הזה, זה במאי שהוא משלנו, במאי ישראלי, אבל הסרט הוא לא ישראלי, עם הלן מירן בתפקיד גולדה מאיר, שזה דומח שונה לזה שסטיבן ספילברג עושה את מינכן, שגם סיפור ישראלי, אבל סרט שהוא לגמרי אמריקאי, במאי אמריקאי, כסף אמריקאי, הצוות אמריקאי, קצת שחקנים ישראלים, אבל סרט שללא ספק הוא אמריקאי, ומספר סיפור ישראלי. פה, כשזה מגיע לגולדה, אז מה הזהות הלאומית של הסרט הזה? לא יודע, האם הוא אמריקאי? האם הוא בריטי? האם הוא ישראלי? ובעוד רגע אני אשאל את אותה שאלה לגבי הסרט סוף טוב של שרון מימון וגיא נתיב. גיא נתיב, שרון מימון וטל גרנית, סליחה טל. שוקו פרודוקציה ישראלית בריטית, ופה אני חושב שזה סרט שאפשר לקרוא לו סרט ישראלי, למרות שהוא לא דובר עברית. אבל על זה אנחנו נדבר אחרי הקטע הבא. אחד הדברים היפים בשמונה ערים, אחד הסיבות שהמשכתי לראות את הסרט הזה ממש כזה עד סופו, זה המוזיקה שלו. זה סרט איטלקי של במאים, במאים בלגים, אבל המוזיקה היא מוזיקת פולק אמריקאית, כאילו שהסרט מתרחש על איזשהו סוג של הר באפליישן באמריקה, הכי בלוז, פולק, בלוגרס, אמריקאי, של זמר שוודי. תבינו את הדבר הזה. לזמר קוראים דניאל נורגן, והוא אחראי על הפסקול של שמונה ערים. בעיקר רוב הקטעים המוזיקליים שיש בסרט, הם לקוחים מאלבום שהוא הוציא בשנת 2015, ונקרא אלי ברסי, ורוב השירים בפסקול הם שם. אז זה נשמע לי כמו איזשהו סוג של בלוגרס אמריקאי, אבל אז נתברר שזה בכלל זמר שוודי. זה הסיפור. סרט איטלקי, במאים בלגים, עם מוזיקת פולק אמריקאית בביצועו של זמר שוודי.
Everything you know, everything you know, melts away like snow, melts away like snow.
שוודי, אלבום משנת 2015, אלה ברסי, שמכחב בסרט חדש שמונה ערים. רוצים עוד קטע כזה? מאוד מפת. זה ממש הטמפרמנט של הסרט הזה. אם אתם חושבים לראות את, את שמונה ערים, מתלבטים, תקשיבו למוזיקה, וככה נראה הסרט. כמו שהוא נשמע, ככה הוא נראה. עכשיו בסינמטק תל אביב ובעוד בתי קולנוע זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל כאן בשנה שעברה. גם סרט שבימו אותו זוג, כן? לסרט הראשון דיברנו עליו היו שלישייה, זה סרט שביים זוג, גבר ואישה, ועכשיו עוד סרט שמביים זוג, גבר ואישה, שרון מימון וטל גרנית, שבימו אני חושב שזה הקופרודוקציה הראשונה בין ישראל ובריטניה, אם לא הראשונה זה שנייה, אבל ממש כזה, השקת הסכם הקופרודוקציה בין ישראל ואנגליה, משהו חדש יצא, אז זה סרט ישראלי שמצולם באנגליה, באנגלית, עם הצוות שנמצא מלפנים ומאחורי המצולם, זה חצי חצי בין ישראל ואנגליה. זה עיבוד למחזה של ענת גוב, סוף טוב, התסריטאית, מי שאיבדה את המחזה לסרט עירון התמיר, והארט, איש הארט, ארד סוואט, הוא ישראלי, העורכת, עינת גלזר זרחין, ישראלית, ראיתי שאנשי המיקס והסאונד הם ישראלים, הצלם לא ישראלי, כלומר, יש כזה מיקס, וכל השחקנים, והסרט דובר אנגלית, וכל השחקניות, בעצם, השחקנים והשחקניות, הם כולם או אמריקאים או בריטים, אז זה כאילו סרט ישראלי דובר אנגלית. אז זה פרויקט מאוד מאוד מעניין ומאוד מסקרן ומאוד שעושה חשק של עוד דברים כאלה יהיו. וזה מעניין מה שיש לי להגיד על הסרט הזה. שרון מימון וטל גרנית קודם כל עשו כמה מהסרטים הקצרים הכי טובים שנעשו בישראל אי פעם. וזה הפיצ'ר השלישי שלהם. הפיצ'ר הראשון נקרא מיטה טובה, אני יכול להבין למה בחרו לקחת את הבמאים של מיטה טובה לביים סרט שנקרא סוף טוב, שגם לא אפשר לקרוא מיטה טובה בסופו של דבר בעצם, שבו אנחנו כאילו בוחרים לעצמנו מיטה טובה, איך כדאי למות ואיך אפשר למות ואיך יראו סוף החיים. אבל את הסרט, את מיטה טובה, ממש אהבתי, מין קומדיה שחורה כזאת שהייתה מאוד מסוגננת, יפה מאוד לעין, גם מצחיקה וגם נוגעת אליהם, גם עצובה וגם חכמה, והיא הקסימה אותי. הסרט הבא שלהם, הנשף, לא כל כך אהבתי, ועכשיו מגיע סוף טוב, שכאילו לכאורה נראה מתאים להומור השחור שלהם. עכשיו, במוצאי שבת, המשפחה שלי התפצלה לכמה צדדים. חלק הלכו לתיאטרון ודיווחו שהאולם שם מלא, וחלק הלכו לקולנוע ולראות את סוף טוב, באולם הכי דפוק של קולנוע לב, אולם לב 3, שכל מה שאני יכול להגיד לכם אליו, זה אל תלכו אליו. אם אתם רואים שזה עוד בלב 3, אל תלכו לראות שם סרט, חכו שהוא יהיה באולם אחר. לא משנה. והאולם היה ריק, אני חושב 4 אנשים. באולם, ובתיאטרון היה מלא. ההצגה הזאת, סוף טוב, של ענת גוב, הוצגה בתיאטרון הקאמרי משנת 2011 במשך 400 הצגות, זה רץ כמה שנים. אחת הלהיט ענק של התיאטרון, וההצגה הוצגה, תוך כדי שהיא הוצגה, גם ענת גוב נפטרה מסרטן, וגם זריר חריפאי נפטרה מסרטן, כמו כל הדברים האלה קרו תוך כדי שההצגה הזאת רצה והגיעו מחליפים. וקודם כל, הפער הזה בין סרט שמוצג בסוף השבוע הראשון שלו בלב תל אביב, מול 4 אנשים, מול עולמות התיאטרון המלאים, אני שואל, מה קרה פה? למה זה ככה וזה ככה? יש לי מחשבות לגבי הדבר הזה. לפעמים זה גם מחשבות של טקטיות. כשאנשים קונים כרטיסים, אז הם הולכים לראות את הסרט, את ההצגה. וסרט אומרים, טוב, נראה מחר. היום יש משחק, נדמה שהיה משחק כדורגל בטוח. משחק כדורגל, יש לי משהו לראות, יש לי משהו לעשות, כואבת לי הבטן, נלך מחר. וכאילו, הספונטניות הזה קצת הורסת את ההליכה לקולנוע, ואנשים יודעים שתמיד יהיה להם איזשהו מועד ב'. בתיאטרון אין מועד ב'. בתיאטרון, אם אתם קונים כרטיסים, אתם הולכים לזה כי יכול להיות שמחר כבר לא יהיו כרטיסים, או שההצגה כבר לא תעלה, או שכן הלאה וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, איכשהו יצא שאנשים שהם חובבי תיאטרון, סימנו את סוף טוב ואת ההצגות האחרות של ענת גוב, כמין חובה לראות מסטי, היה שלגר, היה להיט, סרט שיודעים, הצגה שיודעים שהיא תהיה שנונה ומצחיקה ונוגעת ללב וחכמה וטרגית בנוסף של כזה, ומדברת על חיים ועל המוות, עוסקת ב4 נשים בבית חולים, באגף הכימותרפיה שנפגשות ועוברות איזושהי דינמיקה ביניהם, אלה שרוצות להילחם במחלה, אלה שרוצות להיכנע ולהפסיק את הטיפול במחלה, אלה שנמצאות שם בפעם הראשונה, אלה שנמצאות שם כבר פעם השלישית. זה סרט על נשים בשלבים שונים בחיים שלהם, ברגעים אחרים במקום שלהם, מבחינת משפחה, מבחינת אמונה, כל האלמנטים האלה כזה נפרסים בין 4 הדמויות של 4 הנשים הראשיות בהצגה, ואיכשהו ההצגה הפכה באמת ללהיט. והסרט, איכשהו, לא יודע, לא הרגשתי שיש איזשהו סוג של דיבור סביבו שהופך אותו למאסט סי, לסרט שכאילו שכל מי איך לא קרה שכל מי שראה את ההצגה ואהב את ההצגה, רצה ללכת לראות את הסרט. אם כל מי שראה את ההצגה, שוב, 400 הצגות, תכפילו את זה ב-400, זה לא קרוב לשלגר של בקולנוע. בקולנוע צריך, כן, מאות אלפים של צופים, כדי שזה יהיה באמת להיט יוצא דופן. תיאטרון, מספיק 400 כפול 400 של צופים, כדי שזה יהיה להיט ענק, וכולם יהיו מאוד מאוד מרוצים ומאוד מאוד שמחים. כן, 160 אלף איש, אני מניח, ראו את סוף טוב בתיאטרון. 160 אלף בקולנוע לסרט ישראלי, או לסרט לא ישראלי, זה הצלחה יפה. אבל זה לא, לא היסטרי, זה לא משהו שהוא באמת יוצא דופן. אז גם זה ההבדל בין תיאטרון ובין קולנוע. והאמת היא, שאין לי מילה רעה להגיד על סוף טוב. אני חושב שסרט מבוים טוב, אני חושב שסרט כתוב טוב, הסרט נראה טוב, יש בו טאצ'ים קטנים וחמודים. כל מה שאני יכול לפרק סרט לגורמיו, אז הסרט, אז הוא טוב. באמת, יש שם המון המון כישרון. ויש הצגה שהיא ידועה כשובת קופות, ויש איזשהו הומאז' מאוד יפה לזכרה של ענת גוב, 12 שנים אחרי, לא, כן, 10 שנים אחרי מותה. אבל משהו בסרט לא עובד. ואת הדבר, את הנקודה הזאת, מה יש בסרט הזה שהכל בו טוב והסרט לא עובד, זה הדבר שצריך לפצח בקולנוע. דבר אחד מאוד פשוט וכמעט בנאלי, זה שהמעבר בין תיאטרון לקולנוע לא מספיק טוב. הרעיון הזה של סרט שמתרחש בלוקיישן אחד, שמשך הסרט שעה וחצי והעלילה היא שעה וחצי, זה עובד כל כך טוב בתיאטרון. בקולנוע יש בזה משהו מאוד סטטי ומאוד חוזר על עצמו. וכל הביטים של הדמויות חוזרות על עצמם. ויש משהו בסרט הזה, בתחושה של הסרט, שהוא לא באמת מתקדם קדימה, ואתם רוצים שמישהו כזה יעשה, אוקיי, בואו כן, נקפוץ קדימה ונראה מה קורה הלאה, ולא. סרט מאוד נאמן למבנה התיאטרלי שלו, למבנה המחזה שיש פה. זה דבר אחד. דבר שני, השחקניות. אף אחד מהם לא הייתה גרועה, אבל אף אחד מהם לא עשתה את ההצגה, לא גנבה את ההצגה, לא גרמה לי להרגיש שהסרט הזה שווה בזכותה. אנדי מקדול, בתפקיד שעשתה ענת וקסמן בתיאטרון, בתור שחקנית מפורסמת שנורא יהירה וחרדה לפרטיותה, מגיעה לטיפולים בקליניקה הזאת. אז היא נהדרת, אבל זה לא הופך את הסרט למספיק חריזמטי, למספיק טוב, למספיק משמעותי. אז הנה דוגמה לסרט שהכל בו טוב, חוץ מהסרט עצמו. הניתוח הצליח. הפציינטית מתה. עד כאן. סינמסקופ ברדיו הקצה. שבוע הבא, תוכנית 390.
סינמסקופ. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.